מדי כל שנה אנחנו לוקחים איזשהו פסק זמן ועוסקים באיזשהו נושא שאינם קשור לעולם התורני שאנחנו עוסקים בה, ובכל זאת קצת מחוץ, אפשר קצת להתרחב. והשנה בחרנו בנושא שגם קשור למה שאנחנו לומדים בעיון, נושא הגיור, וגם כן מאוד מאוד קשור למה שקורה בציבור ובמישור הציבורי שמסביבנו, כל העניין של הגיור. אנחנו נעסוק בגיור גם בהיבטים התורניים, גם בהיבטים היסטוריים וגם בנקודה העכשווית. וכאשר אנחנו מתבוננים על גיור, גיור זה גם כן זווית מאוד מאוד מעניינת כדי להסתכל על זהות יהודית. זהות יהודית זה אולי אחד מהנושאים החשובים שקשורים לימי החנוכה, וגם כן אחד מהנושאים שהיו כל כך קשורים לליבה של ריבה קשיצקי, שבעצם כל ימי עיון זה עיון עיון נשמתה. אני חושב שזה מאוד מאוד מתאים שאנחנו עוסקים בגיור ובהתבוננות על הזהות היהודית כאשר אנחנו עושים ימי עיון לעילוי נשמתה של ריבה קשיצקי. בבקשה רב יעקב. יכול לדבר
יותר.
אני אנסה את ההזדמנות להודות לחברי הוועדה שארגנו את ימי העיון, רב יעקב קרמביין, רב בנימין פני לוי.
לא יכול להודות את עצמי.
שלום לכולם. כמו שנזכר, ימי העיון באמת כדאי להזכיר חשוב את ריבה קושינסקי, שנותנים לנו את האפשרות לעשות את כל הדברים האלה, ודברים באמת חשובים, כל המשפחה, אנשים שלמדו אצלנו. כשאנחנו מדברים על גיור, המושג גיור שבוקר לנו מתחיל מויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו וחרן. שם זה בעצם תחילתו של הגיור, הנפש אשר עשו וחרן. רש"י כבר אומר, והדברים נראים גם בפשט הדברים, אברהם מגייר את האנשים, שרה מגיירת את הנשים. בואו נעשה כרגע את ההבחנה הזאת, את ההבחנה המגדרית הזאת. אבל אברהם, המאבק שלו באור כסדים, בכבשן של נמרוד, מאבק שעשה נפשות רבות. הרמב״ם מתייחס לזה בהרחבה רבה בהלכות עבודה זרה, איך אברהם כשכפר בעבודה זרה והגיע למסע של אל אחד, היה הולך אל כל האומות ומתווכח איתם ודן איתם ומנסה לעשות נפשות. אגב, השקפתו של הרמב״ם, בניגוד אולי מה שמקובל כשקוראים את רש"י ככה במבט ראשון, שאברהם ושרה הגיעו עם 15 אנשים ו-15 נשים, כל מיני אנשים שהיו תחת השפעתם ושעשו בחרן, הרמב״ם מדבר שם עד שהתקבצו אליו אלפים רובבות. כלומר, הרמב״ם מתאר אדם שמחולל תנועה, לא אדם שטיפל באופן פרטני בפלוני או באלמונית, אלא אדם שחולל תנועה גדולה של אישים רבים ואנשים שגם הלכו אחריו וכנראה גם הגיעו. וגם בהמשך, כשכתוב ויקרא שם אברהם בשם השם, רש"י מסביר את התפילה, אבל הרמב"ן מסביר שהיה הולך וקורא בשם השם ומשכנע אנשים לעזוב את האלילים שלהם ולבוא לעבוד את השם. עדיין לא היו מצוות, עדיין אולי חוץ מדרך השם לעשות צדקה, אולי חוץ מדרך השם לעשות צדקה או משפט, אנחנו לא יודעים על מצוות מוגדרות מעבר למצוות בני נוח שכולם היו אחראים להם, וזה לא היה קשור לגיור, אבל עיקרו של גיור היה כאמור קשור לאמונה, אמונה בהשם ועזיבת עבודה זרה. כך עולה גם מהגיור המובהק, יש לנו גם ערב רב עלי אימם, אבל אני לא מדבר כרגע על הגיור הזה, שהוא גיור לא מי יודע מה מוצלק, אלא על ה... אלא רק על הגיור המובהק הנוסף שאנחנו מכירים, וזה גיורה של רות המואביה. גם שם, על פי פשוטי המקראות, אנחנו לא יודעים על הרבה מצוות. כמובן, דרשת חז"ל במסכת יבמות מדברת על איסור תחומים ועל איסור איחוד ועל דברים מהסוג הזה. בפשוטי המקראות נאמר שמותים אזכורתך שלמה מעם השם אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו. כלומר, הרעיון של לחסות תחת כנפי השכינה, לחסות תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא, זה הגיור. כאן השאלה היא קצת יותר מורכבת, מה זה בדיוק לחסות תחת כנפיו? על עצם המושג לחסות תחת כנפיו, המשמעות היא להאמין, לבטוח, להיות בנחלתו, כלומר כאן בארץ, להיות יחד עם עמו. לא נזכרו בנושא הזה דברים נוספים. כלפי מה הדברים אמורים? הגיור, כפי שהיה מקובל במשך שנים רבות, בערבות בבתי הדין לגיור, נוצר מצב שמאוד קשה להכיל אותו, שגרים היו אמורים להיות בקיאים בהלכות פדיון מעשר שני, ובענייני אמונה כמעט שלא דיברו איתם. כלומר, מה בדיוק ההבדל בין האמונה שהם מאמינים בה לאמונה בקדוש ברוך הוא? אלה דברים שכמעט לא דיברו איתם והיו צריכים לדעת במבחנים הלכות ופרטי הלכות וכל מיני דברים, ועל השאלות הבסיסיות לא שאלו אותם בכלל. המצב היום משתנה, היום מדברים הרבה יותר על האמונה ופחות על פרטי הלכות. אבל אני מודה, כלומר, הגיור הוא קרוב אליי גם באופן אישי, קלתי גיורת. ואחרי חודשים רבים שהיא למדה גיור ולמדה אצל רב ולמדה אצל רבנית ולמדה את כל הדברים, אני התפניתי לשבת לשוחח איתה בדברים האלה, והתברר גם שלמדה את כל ההלכות, ובנושא האמונה הייתי צריך להתחיל איתה מאלף. כן, אז כמובן התחלתי להעביר לה דברים נרחבים מאוד במשך שעות רבות, וישבנו הרבה מאוד שעות על ענייני אמונה. היא הייתה שם האמינה, הייתה קשורה לדת השינטו ביפן. אני קודם כל למדתי את עיקרי הדת הזאת, למדתי גם מכל מיני ספרים וגם למדתי ממנה, וכדי לדעת איפה אני צריך ללחוץ כדי לעשות את ההבדלים. לא הרי כשאתה מדבר עם גר נוצרים, כשאתה בא מדבר על גר שגדל על האסלאם, גר שאתה מדבר שגדל על דת בודה, או גר שאתה מדבר על דת השינטו, כלומר ללחוץ על הדברים, מתברר שגם שם כן, יש אל אחד, ומדובר על מופשט לחלוטין, ואין לו דמות הגוף, ואינו גוף. יש עוד כל מיני חבורות בסביבה, אבל להתחיל לחקור ולדעת ולהסביר מה המשמעות של אמונה באלוהי ישראל, זה דבר שאיננו פשוט. עד היום אני עוסק באיזשהו גיור של עוד אישה יפנית, שבזאת השם תתגייר כבר בחודש הקרוב, אבל העיסוק בענייני אמונה, ולא רק בעניינים שקשורים במה אנחנו יכולים להבין על הקדוש ברוך הוא, אלא גם יסודות האמונה שקיבלנו מאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, המשמעות של מעמד הר סיני, כל הדברים האלה, שהדברים האלה הם יסוד הגיור, בלי זה אין מה לדבר בכלל על גיור. זה הדברים שלאחרונה התחילו יותר לעסוק בהם, וממילא גם לוותר קצת על כל מיני פרטי הלכות מעשר שני, או כל מיני דברים אחרים שהם כמובן חשובים מאוד כשל עצמם. אבל בכל אופן צריכים לזכור שהגמרא כשמדברת על גר, זאת אומרת, הם מועדים אותם מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות. אדם לא צריך לדעת את כל תרי"ג מצוות כדי להתגייר, יש דברים שלומדים כמובן אחר כך. ולעסוק, אני אומר, יותר בענייני אמונה, מה המשמעות של מעים השם אלוקי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו. כל זה כאמור בגיור האידיאלי, והגיור האידיאלי הוא באמת מי ששמע את שמו של הקדוש ברוך הוא ורוצה ללכת בעקבותיו. לאחרונה זכיתי להכיר, יחד עם חבריי ראשי הישיבה האחרים, זכינו להכיר איזשהו אינטלקטואל מזרח גרמני, שהחל ללמוד, לא יודע למה, החל ללמוד באוניברסיטה שם בברלין, תלמוד, ומכוח זה הגיע לגיור, וגיור ממש על פי כל הכללים, כמו שצריך, כמו רות המואביה, והרבה יותר מזה, פשוט הגיע לדברים מחמת הכרתו, ואם לפעמים תלמידים שואלים אותי למה דווקא עוסקים פה כל היום בגמרא ולא במחשבת ישראל, הנה דוגמה, אדם לומד תלמוד ומכוח זה מגיע לצורך להתקרב לאלוהי ישראל. וזה כמובן דוגמה קלאסית של מה שאנחנו רואים על גרי הצדק, ואלה הם דברים שחסרונם העיקרי שהם לא כל כך מצויים. יש גרי צדק, אבל שבאים מחמת הדבר הזה, כמו אותו אינטלקטואל מזרח גרמנים, אבל האנשים האלה מתים. הגיורים העיקריים היום הם דווקא הגיורים הפרובלמטיים, והם קשורים בזיווג, במה שנקרא נטען על השפחה ועל הנוכרית, וששם יש שלושה מחסומים לעבור. קודם כל, כלומר, אנשים שמתגיירים לשם נישואים, ואלה הם המקרים שכאן, אנחנו ניתן מספרים, והמספרים הם מבהילים בנושא הזה, שאלות של נישואי תערובת שקיימים היום. אז יש, ניתן על השפחה ועל הנוכרית, הרי זה לא יכנוס. כלומר, זה כמו אדם שניתן על אשת איש. כלומר, שאם אדם החל את מערכת היחסים שלו עם בת זוגו בעבירה, אז אנחנו לא נותנים לו להמשיך את הדבר הזה, הרי זה לא יכנוס. הדבר השני כמובן, שבגיור שאיננו לשם שמיים, אלא אם איש בודקים אותו שם הנתן עיניו באישה יהודיה, אם אישה בודקים אותו שם העיני נתנה באחד מבחורי ישראל, כל גיור כזה שלא נעשה בגלל שאדם בא אל השם אלוקי ישראל לחסות תחת כנפיו, זה גיור לא ראוי, הוא נתון במחלוקת תנאים, ולא ברור אם אפילו בדיעבד הדבר הזה הוא גיור. אז זה דנה הגמרא ביבמות, בדף כ"ד, על הדברים האלה. בעיקר, עיקרי הסוגיות של גיור זה ביבמות, יש גם בקריטות, אבל עיקרי הסוגיות זה במסכת יבמות. והדבר השלישי, והייתי אומר, הוא הפרובלמטי ביותר, ובו אנחנו צריכים לדבר לעסוק, הוא באמת החשש הגדול שאדם שמתגייר לשום איש, אדם שמתגייר לשום אישה, אדם שמתגייר לשום חברה, אדם שמתגייר לשום כרטיס עלייה, וחוק השבות וכל מיני כאלה דברים, השאלה והביטחון שהוא באמת מתכונן ברצינות לשמור מצוות, והשאלה אם באמת ישמור אותם אחר כך, אלה הם הבעיות, הייתי מגדיר אותם הבעיות הגדולות. אני אתייחס לבעיה הראשונה, במילים ספורות, לא יכול כרגע להיכנס לדברים האלה לעומקם, אני אתייחס לבעיה הראשונה למרות שהיא נראית לנו היום לכאורה פשוטה, אבל אני רוצה לקרוא מילה במילה את הדברים, בגלל שאני חושב שהמילים האלה יש להם השפעה גם על שתי השאלות האחרות, ואני אסביר תכף במה, ותשובה מפורסמת מאוד בעניין הזה של הרמב״ם. אני קורא אצלנו זה תשובות הרמב״ם ריש למד ריש י' א', במקומות אחרים זה הופיע פאר הדור קוף י' ב'. כתב הרמב״ם, אני קורא מהאמצע כדי שיהיה קצר. כמה הוא משבוץ לחפש את זה בפרויקט השוט, זה סימן ראש י' א', או ישחררה וישענה לאישה. מדבר שם על אחד שנטען על שפחה או נוכרית, אחד שהוא קנה אותה וגרה אצלו בבית והתחיל לצאת את הדינון וכל מיני כאלה. הוא אומר או שבית דין צריכים ללחוץ עליו או שישחרר אותה וישענה לאישה. מה זה ישענה לאישה? הרי זה נגד המשנה. אף על פי שיש בזה כאין אחר, לפי שהנטען על השפחה ונשתחררה, אסור לו להישאל אליך תחילה. לפי שכבר פסקנו פעמים אחדות בכגון אלו המקרים, שישחררה וישאלה, הרמב״ם, זה לא המקרה הראשון שפוסק את זה, ועשינו זאת מפני תקנת השבים. ואמרנו מוטב שיוכל רוטב ולא שומן עצמו. ושמחנו על דבריהם זל, וכאן שימו לב מה שהוא אומר, עת לעזוק להשם הפרו תורתך. ומסייעים לו להישענה בעדינות וברוך. כלומר, הרמב״ם מסתמך פה על לא פחות מאשר עת לעשות לשם הפרו תורתך, כשהוא מחליט לעבור על משנה גמורה, על משנה מפורשת. כלומר, ראיית המשנה במצב אידיאלי אחד, לעומת המקרה הפרטי שהרמב״ם מדבר פה, הרמב״ם מוכן לעבור על דברי משנה בגלל עת לעשות לשם הפרו תורתך, ולעזור לו בנושא הזה, ושיגייר אותה וישענה. וכמובן הרמב״ם בכלל מתעלם כאן, אבל ברור שזה עולה מבין השיטים. אין שכאשר הוא מגייר אותה, אין לנו שום ביטחון, ואני אומר את הדברים בלשון המעטה, אין לנו שום ביטחון שהיא מתגיירת בגלל שהגיעה לאיזושהי מסקנה תיאולוגית גדולה באביטות אמונת ישראל על פני אמונות אחרות. הרי ברור שכשהיא מתגיירת, היא מתגיירת כדי שהוא יישאר את הלישה. הוא רצה גם לשחרר אותה. כלומר, גם כאן הגיור הוא לא מי יודע מה לשם שמיים, והרמב״ם מסתמך כאן שוב על הדבר הזה של עת לעשות לשם הפרו תורתך, לא פחות מזה, כמובן מזכיר את תקנת השבים, לכן אני אומר, זה משפיע גם על הדברים האחרים, ועד כמה אנחנו נמצאים היום במציאות של עת לעשות לשם הפרו תורתך, זה מצב מזעזע ממנו. אנחנו מדברים היום על קרוב ל-400,000 איש, שעלו כאן, זה דבר שמי שהשם בו זה הסוכנות, וזה לא אשמה בשל רשלנות, זה היה מעשה בזדון בכוונה. תחילה יושב ראש הסוכנות, אחר כך כתב של אז, כתב אחר כך ספר לנצח את היטלר, שבו הספר הזה הוא בעד התבוללות לכתחילה, כותב דברים מזעזים. כותב דברים מזעזים, ועם האידיאולוגיה הזאת הוא עבד, ואני יודע על איך אנשים הגיעו לגיור, אנשים שבאו בעיקר ממה שנקרא היום חמה, חבר מדינות עצמאיות, מה שקרה כתוצאה מההתפוררות של ברית המועצות. היה שם רעב, לא היה שם מה לאכול, ופתאום שמעו שיש מדינה שנותנת סל קליטה ושמוכנה לקלוט את האנשים. אז הרבה מאוד אנשים באו, אינני מדבר על אנשים מזרע ישראל, הדבר הזה ידבר רבנו רבוי שידבר על זה בהמשך, על העניין של זרע ישראל, אבל אני מדבר על גויים גמורים שבאו פשוט, שילמו כסף ורשמו אותם כיהודים ובאו כאן לארץ, והדבר הזה נעשה עם אידיאולוגיה בכוונה תחילה, אבל המציאות קיים, רבים ורבים מאוד, וצריך לדעת את זה, ומדובר על רבבות ואולי למעלה מזה, אולי אפילו אנחנו מדברים על מאות אלפים מאלה שקיימים היום. הבעיה המרכזית שלהם היא בעיה שהייתי מגדיר אותה כבעיה תקציבית, כלומר להוכיח שהם יהודים. הם נחשמים בחזקת גויים כיוון שאין ראיות, ורבני צוהר נחלצו לזה, ונעשית היום פעולה גדולה, וגם קיבלו תקציבים, עדיין לא מספיק, אבל אף פעם תקציבים לא יספיקו ולא מספיקים, כדי פשוט להוכיח יהדות של רבים מהם, וזה אז אין צורך בגיור ואין צורך בגלור. היום הם מספק דורשים מכולם גיור. חלק אחר גדול מאוד זה זרע ישראל, שבדבר הזה על פי פסקיו של הרב עוזיאל ואחרים אנחנו מכירים יותר בדברים האלה, והסיבות ברורות. זרע ישראל אני מכוון, כלומר בנים לאב יהודי ואם גויה, והיו שם הרבה מאוד כאלה ברוסיה. אחרים הגיעו סתם, הגיעו כמו שאמרו פעם אוקראינים שהגיעו הנה, ואמרו שם בשדה התעופה, לא יודע אם זו בדיחה, מישהו אמר את פעם תורה אמיתית, שאמר איזה ארץ יפה וכל הדברים, יש פה רק חיסרון אחד שיש פה את תלמידי היהודים. אבל הגיעו גם אנשים כאלה, ועכשיו השאלה מה עושים איתם, והיום יש בין 300 ל-400 אלף כאלה שעל פי ההלכה מוגדרים כאינם יהודים, חלקם אולי יצליחו לברר יהדות. יש כאן 100,000 בני פחות מ-18 שכבר נולדו כאן, וששפת האם שלהם היא שפה עברית, ושהם כמובן או שרתו בצהל או משרתים בצהל או ישרתו בצהל, והם חלק גמור מהווי ישראלי, ושמחר מישהו יבוא לבוא איתם בעברית הנישואין, הם לא נבדלים מאף אחד מאיתנו בשום דבר. אולי הם יודעים גם כמה מילים ברוסית, אבל הם לא נבדלים מאף אחד בשום דבר, ואינני יודע מי בודק ומה בודק ולמה בודק. ונמצאים כאן כרגע 100,000 כאלה, שכמובן הדחיפות של עניין הגיור בהם, כדי שחלילה אנחנו לא נתאמה כאן בנישואי תערובת, היא דחיפות גדולה מאוד. אני כבר לא מדבר על ילדים בני פחות מ-13 וילדות בנות פחות מ-12, והאפשרות לגייר אותם היטב, ואינני מדמר על כך שהדברים האלה נימולים. אבל כיוון שאין להם אישור מן הרבנות, אז הם לא נימולים לשם גירות. אני יודע בשכונה של סבא שלי, זה זיכרונו לברכה, כן, זה היה ליד נחלת אחים, קראו לה שכונת כנסת, קראו לה שכונת כנסת. היה מתפלל בבית כנסת, והנוער שם בשבת היה מפריע להם במשחקי כדורגל, זה מאוד הפריע לתפילה. אז הם החליטו מה לעשות, החליטו לגמול לנוער הזה את כדי שלא יפריע, והסירו את העירוב מעל מגרש הכדורגל שסמוך לבית כנסת, ועל ידי זה פתרו את כל הבעיה. אתם מאמינים שהם לא פתרו שום דבר? אתה מעניש את האנשים האלה בזה שאתה מעל את הילדים האלה שלא לשם גיור, כדי שאחר כך אם הם יתגיירו אז גם אתה יצטרכו עוד פעם להטיף דם ברית והכאב והשפלה וכל מה שקשור בזה. ויש פה כמה וכמה דברים שטעונים בהחלט תיקון גדול שאני לא אפרט אותם, כיוון שאני רוצה כרגע לגוע יותר בכבשונן של הבעיות עצמן. ושוב, אם אנחנו פוסקים הלכה כדברי אומר כולם גרים, ואם אני מדלג על משנת הנטען בגלל הרמב״ם שהבאנו כאן, והעת לעשות להשם הפרו תורתך, עדיין כאמור אנחנו נשארים עם מה שנקרא בעיית מיליון הדולר, כלומר שעליה יקומו דברים או יפלו. והיא השאלה, האם קבלת המצוות של הגן, האם קבלת המצוות הזאת היא רצינית או לא רצינית? בגלל שאם אין קבלת מצוות במובן הרציני, אז כנראה לדעת רוב הראשונים אין כאן אפילו הגדרה של גיור. אין כאן אפילו הגדרה של גיור. אני חייב להגיד, יש דווקא בסוגיה שלמדנו כאן בישיבה, לגבי גר קטן, אז יש כמה ראשונים, יש ביטוי בשיטה הישנה, בשיטה מקובצת. יש גם ביטוי כזה ברטווה, אם כי ברטווה זה עומד בסתירה לדברים שהוא כותב במסכת יבמות, אבל בשיטה הישנה אנחנו לא יודעים על איזשהו ביטוי אחרת, כלל לא יודעים מי זה שיטה הישנה, לא ברור שכל מקום שהשיטה מקובצת אומר שיטה הישנה זה אותו איש, זה יכול להיות כל מיני, אני יודע, מוצא כל מיני כתבי יד, והוא קורא לכולם שיטה ישנה, אז הוא אומר, וזה אני מתאר לעצמי שכולם יודעים את זה, אני רק אקריא את זה, בגר קטן, שהרי בסך הכל אין בו קבלת מצוות, והשאלה איך להתמודד עם זה, לא ניכנס כל הסוגיה, אבל גם תצריך קבלה, הנעמי לאיך עדי אפשר. כלומר, מה שמה, כל הדבר הזה זה איזשהו דין לכתחילה, אבל קטן לא אפשר, מה שמה, קבלה זה לא הגדרת הגיור, גם הרטפה אומר, ועד מקבילים אותו, אבל זה בגר בעלמא באינן שיודיעו קלות וחמורות, האם היא מצווה ולא להקל. אז כאן אפשר להתחיל לפלפל, הודעת מצוות, קבלת מצוות, כמה הבדלים דחוקים, אבל ברטווה עצמו ברור שחייבים ליישב אותו עם הרטווה ביבמות ועם הרטווה במסכת שבת, אבל אנחנו מוצאים אי פה, אי שם את הנושא הזה שקבלת מצוות אינה לעיקור, ובעיקר בשיטת הרמב״ם. בשיטת הרמב״ם גם כן הדברים אינם ברורים, ולכאורה יש סתירות, ולסתירות יש תירוצים, ואנחנו לא ניתן לזה עכשיו בשיעור כללי על הדבר הזה, ורק נקריא את הרמב״ם בישורי ביה, פרק י' ג' הלכה י' ז', גר שלא בדקו אחריו או שלא הודיעו המצוות ועונשן, ומל וטבל בפני שלושה ידיעות, כלומר משהו יש פה רק מילה וטבילה, ואין פה לא בדקו אחריו, כלומר את כוונותיו, ולא הודיעו אותו את המצוות, הרי זה גר, אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר, הועיל ומל וטבל יצא מכלל העקום, וחוששים לו עד שתתברר צדקותו. מה זה בדיוק חוששים לו עד שתתברר צדקותו? האם זה אחר כך מבטל גיור למפרע? או שחוששים לו עד שתתברר צדקותו? המשמעות היא שאתה מבדיל אותו מכלל ישראל, ובואו נגיד, אתה לא מכניס אותו לקהילה שלך, ואז אולי יהיה קהל גרים, או כל מיני דברים אחרים. כאן במקומות אלה אנחנו מוצאים שרידים לכך שייתכן שקבלת מצוות היא לא לעיכובה, אבל דעת פשטות הראשונים למקטנם ולעם זה רשב ותוספות ורמב"ן ורשב"א וריטב"א ביבמות וגם מסכת שבת שם בדף סמכת, כל הראשונים הסכימו שקבלת מצוות זה חלק מהגדרת גמור. וגם ברמב"ם, אני יכול עכשיו להקריא עשרה רמב״מים שנראים על פניהם סותרים את הרמב״ם הזה, אני יכול גם לתרץ, אבל לא נעשה את זה כרגע, אבל הרמב״ם אומר במקומות רבים, אני בוחר סתם רמב״ם, וכן לדורות, כשירצה הגוי להתכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה, צריך מילה ותפילה והרצאת קורבן, משמע שקבלת עול תורה אצל הרמב״ם, הדבר הזה הוא מגוף העניין. אבל נחזור לשאלה השנייה, והיא השאלה למה הגר מתגייר. אני אקריא איזשהו חוזר שיצא לי לקבל מהרבנות, מהאגף של בתי הדין, דבר שלא לא כדאי לעשות בו שימוש, ואני רק אומר את הבעיה שקיימת. נתנו שם מעמד קבוע כגר יינתן בכל מקרה שמוכח לפני בית דין שמבקש הגיור מקיים ושומר שבת, והוא כוסף להתגייר רק באהבתו את עם ישראל ואלוקיו. ואלוקיו, כך כתוב כאן. ובכן הוא כוסף להתגייר רק באהבתו את עם ישראל ואלוקיו. היה ספק לבית הדין אם אכן הגר כן בכוונתו יקבע בית הדין לגר מעמד של גר גרור לשנה אחת, ובתום השנה יביא הגר הוכחה או עדות שאכן הוא נאמן בכוונותיו ומשתייך לקהילה יהודית בארץ ובגולה ושומר על אורח חיים יהודים, אז יקבל מעמד קבוע מוכר על ידי בית הדין. והמשך, בתי הדין שישלימו גיור בגירות קבועה והוכח שהם אינם בקיאים בהבחנה בין גר ודאי לספק, כל גירים שלהם יישארו במצב של גירים גרורים אם לא עשו את הדבר הזה. כמה מילים באה בטענות כלפי הרב בני, שאמר, אתה נותן כותרת שאף אחד לא יבין אותה. אני רוצה באמת להגיד כמה מילים על המושג גירים גרורים, שהוא מושג חשוב. המושג הזה לקוח מהגבעונים ששאול השמיד אותם. כן, ואחר כך שאול נענש על זה. זה גמרא במסכת יבמות, אבל אני מעדיף להקריא לא את הגמרא במסכת יבמות, אלא את התלמוד הירושלמי. תלמידים שלי מחייכים אומרים, תמיד אתה מעדיף את הירושלמי. אבל אני מעדיף בגלל שבירושלמי יש כאן איזושהי תוספת חשובה בנושא הזה שמופיעה רק במדרש תנחומא אצלנו, אז אני מעדיף להקריא את הירושלמי. והיו עוברים והשבים, מדובר כאן כשבני שאול נתלו, והיו עוברים והשבים אומרים, מחתו אלו שנשתנה בהם למידת הדין. והיו אומרים על שפשטו ידיהם בגירים גרורים, כלומר הגבעונים שהרגו אותם. אמרו, מה אם אלו שלא נתגיירו לשם שמיים? ראו הכתבה הקדוש ברוך הוא אדמן, המתגייר לשם שמיים על אחת כמה וכמה. ובאמת מופיע גם במדרש תנחומא, וכן הגבעונים שלא היו גרים של אמת, אלא היו גרים גרורים, ונתגיירו מן היראה, קיבלתי אותם, ועד שביקש שאולי יזקק להם והרג, והרג מהם הרגתי אותו, ולא עוד אלא שהבאתי עליו שלוש נמראה בשבילו וכו'. כלומר, גרים גרורים מוגדרים אלו שלא התגיירו לשם שמיים. גם כאן יש מקום לדון מה בדיוק הבעיה. האם הבעיה היא אך ורק העובדה שלא התגיירו לשם שמיים, או אולי יש גם בעיה אחרת, ופה אני רוצה לקרוא את הגמרא בעבודה זרה בדפקיד. דתניא רבי יוסי אומר, לעתיד לבוא באים עובדי כוכבים ומתגיירים. אין לעתיד לבוא, כולם יראו את גדולתו של עם ישראל, מה שנאמר, והחזיקו איש בכנף בגדו, כלומר כל יהודי יבוא כשארבעה או כמה מחזיקים לו שם בציציות מאחורה, שואל להם, מי מקבלים למיני? ואת נעל, אין מקבלים גרים לימות המשיח. כיוצא ולא קיבלו גרים כל ימי דוד ולא בימי שלמה, בגלל שעושים את זה מן הפחד או מן התשוקה לגדלותם של ישראל, אלא שנעשו גרים גרורים. ומניחים תפילים בראשיהם, תפילים בסבותיהם, ציצית בבגדיהם, מזוזה בפתחיהם. בינתיים מתנהגים כמו יהודים גמורים. וכן, מה בסופו של דבר יוצר את ההבחנה? אומרת כאן הגמרא, כיוון שרואים מלחמת גוג ומגוג, אומר להם, על מה באתם? אומרים לו, על השם ועל משיחו. כלומר, הם מצטרפים אל גוג ומגוג, ברגע שמתחיל כאן להיות קשה. שנאמר, למה רגשו בויים ולאמים יגו ריק, וכל אחד מנתק מצוותו והולך. כלומר, מדובר כאן על מציאות שלעניות דעתי מוכרת לנו גם מהערב, מה שמכנים בראשונים, לדעתי שלא בצדק, ערב רב, גם ערב רב עליי, הכוונה הרבה ערב, כן? כלומר, אבל המילה היא ערב, זה גם מופיע לנו בנחמיה, ויבדילו כל הערב מישראל, ערב זה מעורבים, אני יודע שתרגום אונקלוס מתרגם וערב רבין, אבל לכאורה המילה היא ערב, והערב שעל עם ישראל, על פניו נראה שזה לא היה גיור לשם שמה, כן? בואו נגיד, מצרים אחרי עשר המכות, לא נראתה מי יודע מה טוב. ויוצא פה עם להרפתקה חדשה, למולדת חדשה, וכולם יודעים, ארץ טובה ורחבה, ארץ שבת חלב ודבש. הולכים. כולם. וכמובן עולה השאלה, מה עושים עם כל הטיפוסים האלה שהם מוכנים להתגייר, מוכנים לקבל מצוות, מוכנים, אבל הדבר הזה שלא לשם שמה. שוב, אנחנו צריכים לשים לב שכשיהושע מגיע לארץ אנחנו לא שומעים מילה אחת כל הרבבות או מאות האלפים האלה. אין, יש עם ישראל לשבטיו, לא שמענו, לא שמענו על כל אלה, שמענו על בני יתרו, זה הדבר היחיד ששמענו שם, לא שמענו מעבר לזה שום דבר. אני מעריך שזוהי גזירת המרגלים, זה התשעה באב הראשון, שמתברר שגם תשעה באב הופך לנו בשלב מסוים ליום ישועה ונחמה. אין לי מילים אחרות. כלומר, אנשים באו כדי ללכת לארץ ישראל, הבינו שמגיעים תוך זמן קצר, ממש כמו דתן ואבירם, שאומרים אפלו אל ארץ, הבת חלב ובא שבי אותנו ותיתן לנו נחלת שדה וחרב. כמו שדיברו דתן ואבירם, דיברו גם כל הערב, כן, הולכים לקמל נחלה באיזשהו מקום. ברגע ששמעו שעכשיו הם יטיילו 40 שנה שם, ובמדבר הזה יפלו עצמותיכם, אני מעריך שאנשים פשוט קמו וחזרו. והלכו לחפש את גורלם במקום אחר. כלומר, כל מיני אמירות שניתנה ראש ונשום במצרים, או שגם הפרשים שלנו טוענים, שהרבה פעמים זה היה הערב, בהחלט ייתכן שזה נכון, ובהחלט ייתכן שאנשים חזרו, מה לי ולהם? מה, לטייל פה 40 שנה במדבר? אין לי מה לעשות. אני אומר, אני יוצא לטיולים עם אנשים לפעמים בנגב, אחרי 3 שעות נמאס לאנשים. 40 שנה. 40 שנה. ובאמת אנשים חזרו, וזה המציאות שכאן. כלומר, המציאות הזאת שאנשים מתגיירים שלא לשם שמיים, אז הקדוש ברוך הוא מעמיד אותם במבחן בסופו של דבר אנשים חוזרים. הלוואי בית בדי, אבל אני חושש מאוד שגם בארץ אנחנו עלולים לעמוד לפני מבחנים קשים מאוד. ויהיו פה אנשים שיגידו, מה לי ולאן הזה? כלומר, אלה שהם חלק מן העם יישארו, גם כאלה, יש כאלה שכל מיני כאלה, אני ישבתי במכון הישראלי לדמוקרטיה עם כל מיני פרופסורים חשובים מאוד, הפעם הזה פרופסורית, נעמה, אותה אני אמצאת פה, כי יש לי פה עמדה וזה, ברגע שקשה, וחכה לי עמדה בסן פרנסיסקו, אני הולכת לשם, מה זכותם של האנשים האלה בכלל להשפיע על גורלנו, אינני יודע. ושם דבר על יהודיה בת לשרה רבקה רחל ולאה. אבל אני אומר, אצל האנשים האלה בהחלט יכול להיות שדבר כזה יהווה חציסה, אבל עדיין במציאות שלנו אנחנו לא צריכים להתפלל למצב קשה שאנשים ילכו מכאן. אנחנו חייבים להתמודד עם השאלות כפי שהן קיימות היום לפנינו. כפי שהן קיימות היום לפנינו, והצורך לגייר כמה שיותר אנשים וללכת עד הרצפה בסף ההלכה, אני חושב שזה הגדר שעלית לעשות עכשיו לפעמותו, תורך לחפור מתחת הרצפה, לא, אבל ללכת אל הסף המקל ביותר, כדי שחלילה מחר ההתבוללות הזאת לא תמסר, זה יגיע למשפחות שלנו. אני לא מדבר כנוגע לדבר, רבותיי, אני הכרתי את החרדה הזאת. אצל בן שלי, ברוך השם, נגמר בסדר, גיור בצדק, הלוואי, הלוואי על כולם כך. הלוואי על כולם. אבל החרדה הזאת נמצאת אצלנו, ושוב, אנחנו לא מדברים לשאלות של המגזר, אנחנו מדברים לשאלות של עם ישראל, שמה שיהיה איתו. הצורך להגיע עד הרצפה ההלכתית ולהקל כמה שיותר, הוא חשוב וחיוני מעין כמותו, ויחד עם זה שלא לעבור את הרצפה ההלכתית, זה עוד יותר חיוני. אז אם אנחנו עוברים את הרצפה ההלכתית, אז בעצם מה זה הגיור? אז הגיור הוא שום דבר. וכאן עולות, אין שום, ובכן, אני חוזר ושואל, אם כן, מהי הרצפה ההלכתית? והיא קיימת כאמור בשאלה עד כמה אנחנו אמורים. תודה. עד 45, כן? עד כמה אנחנו אמורים, כלומר, להשתכנע, ועל איזו כמות מצוות אנחנו אמורים להשתכנע שהאנשים האלה אמורים לקיים, זאת השאלה. לשאלות האלה נזקקו אחרונים, בעיקר בדורות האחרונים. לפני כן זה היה כאן, לפני כן להתגייר, זה היה לשמור מצוות, אתה לא נכנס לקהילה, אתה לא שום דבר, כן? כלומר, בימי הראשונים אין משמעות להתגייר ולא לשמור מצוות. להיות יהודי זה לשמור מצוות, לא היה דבר אחר, היום יש דבר כזה להיות יהודי ולא לשמור מצוות. אז זה לא שתי שאלות, א', מה הביטחון באמת שהם יעשו, והשאלה השנייה, מה אתה הולך לדרוש מהם דברים שאתה לא דורש מהילד שלך ומהילדה שלך ומהדוד שלך, אתה הולך לדרוש את זה מן הגר, כלומר, עולה כאן גם השאלה המוסרית הזאת, איך אתה יכול לדרוש ממנו את מה שאתה לא דורש מהאנשים שנמצאים במרחק מטר ממך? לשאלה הזאת כאמור נזקקו רבים, וגם לחשש הזה, הרב הרצל כותב על זה בכמה וכמה תשובות, כותב על זה ועומד על ההבחנה הזאת בצורה חריפה מאוד. אומר, מה היום שאנשים רוצים להיכנס לעם ישראל מבחינה רשמית, מסיבות אלו אחרות, או בשביל עלייה, או בשביל התערות בחברה, או בשביל שירשמו אותם כמשפחה, מה נותן לך את הערבות שהם אכן ירצו לשמור מצוות? ואני אומר, על פי דעת רוב גדול של הראשונים, צריכה להיות שמירת מצוות, ולפי רובם, לא יודע מה, אבל לפי חלק גדול מאוד מאוד מהם במסכת יבמות, זה עיקרו של דין גר צריך שלושה. שמה אנחנו צריכים בית דין שיראו אותו נימון, ושמה אנחנו צריכים בית דין שיראו אותו טובל? אני יכול לתת תירוצים. אבל אני אומר, דעת חבורה עצומה מן הראשונים. המושג בית דין, מה שכתוב, גר צריך שלושה, משפט כתיב, ולדעת כמעט כל הראשונים זה לעיכובה. לא כולם. בעל הלכות גדולות טוען שאומר, ושמינן מיחה, אומר לגבי גמרא ביבמות, ושמינן מיחה, ששלושה זה לא לעיכובה. שאין הלכה כמו הגמרא בקידושין, ששלושה זה לעיכובה. אבל לדעת רוב הראשונים, שמבינים ששלושה זה לעיכובה, מה זה בעצם הדין הזה של השלושה? אדם מקבל על עצמו איזושהי התחייבות, הוא צריך לעשות את זה לפני בית. ככה התחייבות חלה. ואם כן, כן, שצריך שלושה, אם אני מבין ששלושה זה לעיכובה, זה אומר שעצם ההגדרה של גיור, זוהי קבלת מצוות. יתר על כן, אם אנחנו מדייקים בגמרא, הגמרא מדברת פעמיים על הודעת מצוות. מה מדברת? אני אקריא את הגמרא המפורסמת ביבמות. תנו רבנן, גר שבא להתגייר בזמן הזה, אומרים לו, מה ראית שבאת להתגייר? אתה יודע שישראל בזמן הזה דבועים, זכופים, מטורפים, משהו שגם, אגב, הזדהות עם עם ישראל זה חלק ממעשה הגיור, כן? מה שאומרים היום, שירות בצהל, כן? שירות בצהל, גיור, שירות בצהל, אנחנו תרצים לזה בציניות, כי זה מרגיז, וזה באמת מרגיז. אבל בואו נגיד, זה לא מופרך לגמרי. זה המשמעות של השאלה. אתה יודע, בזמן לדבועים, זכופים, מטורפים, ויזורים, באים אליי, אני אומר, יודע, אני ואני כדאי מקבלים. כן, בעצם הוא אומר, אני מוכן לשרת בצהל. במוס שגים שלנו, כן, אני מוכן לרוץ לכל כל ולסכן את חיי על הגנת עם ישראל, בואו נגיד, זה משהו, אבל ברור שזה חלק. כתוב, מקבלים אותו מיד ומודיעים אותו. מקבלים אותו, לא הכוונה, אומרים, אתה יהודי. מקבלים אותו, יאללה, בוא. ומודיעים אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות. ומודיעים אותו, בואו נגיד שכה ופעל, אני לומד את הגמרא הזאת ההפך, לא שמקובל, אבל לא כרגע. ומודיעים אותו עונשם של מצוות. אומרים לו, ויודע שעד שלבאת לבידה הזו, אכלת כלי ואתה אנוש כרד, ובום, ידוע. כשם שמודיעים אותו עונשם של מצוות, כך מודיעים אותו שכרם. אחר כך, אם, הוא אומר, ואין מרבים עליו, ואין מדקדקים עליו, קיבל, מלאים אותו מיד. נשתיו בו ציצים, מקבלים את המילה, חוזרים ומלאים אותו שנייה. מטבילים אותו, טוב, וכו'. ושני תלמידי חכמים עומדים על גביו. ומודיעים אותו, בשעת התפילה, מודיעים אותו מקצת מצוות קלות, מצוות מצוות חמורות, תאבל ועליה ראו כישראל לכל דבר. יש כאן פעמיים הודעת מצוות. פעם אחת ופעם שנייה, פעם אחת לפני הגיור, פעם אחת בתוך הגיור. ומזה מסכים אחרונים, זה בעיקר על סמך שוט מהרנך, רב אליהו בן חיים, גדולי המשיבים של המאה ה-16, שיש כאן בעצם שתי תופעות. תופעה אחת היא עצם הגיור, הגדרת גיור, מוכן לקבל מצוות. ההגדרה השנייה קשורה למעשה הגיור, כלומר זה חלק מהתבילה. תבילה, תבילה שהיא לא סתם קפיצת ראש לבריכה, אלא תבילה שמעלה אותו מטומאה לטהורה, שמעלה אותו לקדושת ישראל, זה תבילה שיש בתוכה קבלת מצוות. אני חושב כולנו מקפידים בתבילה שלנו ביום הכיפורים, כולנו מקפידים בשעת התבילה להרר בתשובה. כיוון שהרר זה באמת סתם קפיצה למים. זה מעין תפילה של גיור ביום הכיפורים, שאנחנו מקבלים עלינו תשובה ועולים מן הגיור, כלומר עולים לקדושת יום הכיפורים. אנחנו איזה מין גר שמתגייר כקטן שנולד לקראת יום הכיפורים ומתחילים מחדש. זה בעצם עיקר, כלומר הייתי מגדיר את זה אפילו לא כחלק ממעשה הגיור, הייתי מגדיר את זה אפילו בצורה קיצונית כחלק ממעשה התפילה. אבל אני מתכוון להגדרה הראשונה שמודיעים אותו מקצת מצוות, זוהי הגדרת הדיור. אז השאלה מה זה ומה המשמעות וכמה זה. אז כאן יש לנו סתירה שמהווה באחרונים בסיס לדיון גדול בין הגמרא בבכורות שאומרת שם הבעל לקבל דברי חברות חוץ מדבר אחד הם מקבלים אותו, עובד כוכבים שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד הם מקבלים אותו. רבי יוסף ורבי יהודה אומר אפילו דקדוק אחד דברי סופרים, כל זה רק לכתחילה, אבל אולי זה לעיכובה. ומצד שני אנחנו מכירים את הגמרא במסכת שבת על הגוי שבא לשמיים ובא אחר כך להילל ואמר להילל על תורה שנכתב אני מאמינך שבעל פה איני מאמינך גיירי על מנת שתלמדי עם תורה שביתה גיירי גייר אותו, לימד אותו ותוך כדי כמובן האמין גם בתורה שבעל פה, אבל משמע שאתה יכול רק על פי חלק ליישב את זה. אני לא יישב כרגע, אני רק רוצה להציב את המתח שבין שתי הסוגיות האלה, ותמיד בסופו של דבר תהיה השאלה כמה יש ביטחון בקבלה ומה הוא צריך לקבל. השאלה כמה יש ביטחון בקבלה, הדבר הטוב ביותר שממני ניתן לקרוא זה שאלות ותשובות אחיעזר. הוא טיפל בזה בחלק ג' סימן כ"ו, ומדבר גם כן בנוכרית שניסית לישראל בנישואים אזרחיים באמריקה. אני כבר תרגמתי לעברית, לא כותב כאן הציבים ולא זה, כל הדברים האלה, וכעת באה והיא רוצה להתגייר, כן, וכולי. הוא שם מדבר, והנה אחרי המהפכה, גם זה התרגום שלי, שהייתה בימי המלחמה הגדולה, שהותר הגירות וגם הותר על פי חוק בנישואים וכולי. הוא אומר, מכל מקום נראה לדין. כיוון, ושוב, החשש הגדול זה שאם לא נקבל אותה, שהיא תתגייר אצל הרבי הרפרם. אז הוא אומר כאן, מכל מקום נראה לדין. וגם אם לא תתגייר, תישאר אצלו בגיותה, אם כן אין כאלה של מישהו. זה לא נקרא לשם ישות, לשם ישות המשמעות שאחרת היא לא תוכל להינסה לו, כאן היא יכולה להישאר גויה ולהישאר אצלו. ממש מה היא רוצה להיות במשהו חלק מהמשל. זה חשוב מאוד הדבר. שימו לב, ממש מה היא רוצה, את הישות יש לה, אבל היא רוצה את הישות להיות חלק מהעם ישראל, למרות שברור כאן כמה מצוות הגברת הזאת תקיים. אם כן, אין כאן לשם ישות, ובפרט למה שכתבתי להסתפק, אם באומרת שכוונתה לשם גיור אל גירות לשם שמיים, ואין אומדנה דמוכח להיפוך, מקבלים אותה. מה כאן הוא נותן לנו שכולה מעניינת, ועל כן נראה דלפי ראות עיני הבית דין, יש מקום להקל ולסמוך על הוראת הגאון, רבי שלמה קלוגר, ואומר להקל בה, אני נותן את הדבר הזה כקו לגבי מידת הוודאות, עצם העובדה שבעצם זה לא הדבר שרוצה להשיג אותו, היא יכולה להשיג אותו. והיום כל חבורת הגירים הזאת, אני מענה זה רק הנקודה, כל הרוסים שקיימים כאן יכולים להתערות בחברה הישראלית בלי להתגייר. מקבלים את כל הזכויות שבעולם. ברור בן 18 מתגייס לצהל, יוצא מצהל, יש לו כל הזכויות, הוא לא צריך להיות יהודי. אם הוא בכל אופן בא כדי לרשם כיהודי, אני אומר, נקשיב למה שאומר אחרי זה. הדבר השני שאני רוצה להקריא כאן, ובזה שממש יש לי עוד דקה אחת, זה דברים שכותב בורנו הרב אשר וייס, כותב את זה במנחת אשר במסכת שבת, כדאי להציץ. זה ממש המשפט האחרון. הוא שואל את השאלה, בואו נגיד, את השאלה שלא הייתי מתרס אחרת. כן, אבל בכל אופן, הועיל ונפיק מפומי, אז נדבר על זה. אומר, שואל על הגמרא בבכורות, שלא מקבל עליו דבר אחד, אז וכולי וכולי. שואל, נו, אז מה, אז אם גר לא מוכן להתחייב שהוא לא ייקשל באבק לשון הרע, אז לא נקבל אותו. מה, הוא צריך להיות יותר צדיק מהבדין שמגייר אותו? הוא שואל את השאלה, מה גבולות העניין הזה? הייתי מתרץ את זה, זה לא בעיה. שם מדובר שלא מקבל משהו להכיס, כלומר, באופן עקרוני, את המצווה הזאת, אני לא מוכן לקבל. אבל הוא לא אומר, הוא אומר, באמת נראה, צריך לומר בסוד הדברים, דלו שלושה דברים, אין אדם מצוד מהם כל יום. ואת הוא לא יקבלו גר, היודע שיקשל באבק לשון הרע וכדומה. אך הדבר מסור לבית דין לקבוע בשיקול דעתם. האם כוונתו הכללית, שימו לב למי, בקבלת עול מצוות, זכה ותמימה להיות כאחד מבני ישראל הקשרים ואז יגיירו, או שמא כוונתו להערים ולהקל מעל עצמו על המצוות, והקדוש ברוך הוא יודע אם להקל ואם להקלקלות. עיקר הכוונה בקבלת מצוות להיות כבני ישראל הקשרים. מה יביא מדרש של רבה רות איתה שאמרה נעמי לרות אין דרכם של בנות ישראל ללך לבתי תיאטראות ובתי קרקסות, למרות שיש בנות ישראל שהולכות לשם. ואמר לרות אל אשר תלכי אליה, הרי שעיקר הקבלה הוא להיות ככשרי ישראל. אף בדבר שאין בו איסור מסוים דאורייתא דרבנן, כלומר אפילו בישורות של מנהגים. וכאן אנחנו נכנסים בעצם לתחום האפור שבו השאלה לאן מושכים. כוונתו הכללית להיות יהודי. מה זה ככשרי ישראל ומה נקרא ככשרי ישראל? ככשרי ישראל זה רק אלה שלומדים בישיבת בריסק, או ככשרי ישראל זה כולל אפילו את אלה שלומדים בישיבת הרציון. או ככשרי ישראל זה גם אנשים שמוכנים לקיים מסורת במידה זו או אחרת. כאן אנחנו נכנסים לתחום של משיכת חבלים מכאן ומכאן, ושאני מאלה ששמחים על כך שיש מחלוקת. אני מאלה ששמחים על כך שיש מחלוקות, ואתם יודעים שאני אוהב זה. כיוון שבמחלוקות בדרך כלל זה כמו בעמוד של אויל, שהעמוד המרכזי של אויל, איך הוא עומד? הרי זה רק עמוד אחד, איך הוא עומד? שמותחים את החבל מכאן, מותחים את החבל מכאן, מותחים את החבל מכאן, מותחים את החבל מכאן. שיש מתיחת חבלים לכמה כיוונים. אבל השאלה הזאת, מה משמעותו של אדם שיכול לחיות כאן כגוי, לקבל את כל מלוא הזכויות, וגם נזכה באהוב ליבו, באהובת ליבו, והתחתן את המנוסים מזרחים, אומר לי לא יודע מה. ובכל אופן הוא רוצה להיות יהודי. לא מספיק. אבל מוכן לקבל על עצמו חבילה של מצוות שהייתי מגדיר אותן כזהות יהודית. מצוות שיש בהן זהות יהודית וזהות יהודית של האדם כפי שהוא יהודי. מוכן לקבל אותם, הייתי אומר, לא בשירות הגמורה. כלומר, הוא ישמור שבת, הוא לא יחלה לעבוד בשבת, הוא לא יסלב פרסיה בשבת, בואו נגיד, אני לא יודע. בבית אולי ידליק פעם אש, כי התפשיל יתקרר לו, אני לא יודע. כל השאלות האלה, אבל הוא מוכן לקבל עצמו שבת. מצא בפסח. כלומר, אני כבר שלא לאכול חמץ בפסח. את דיני המאכל הבסיסים. האם אתה יכול להגדיר אותו, הוא רוצה להיות כיהודים כשרים, יהודים כשרים במושגים שלנו היום? כאן אני מעריך, כשנמצאת המחלוקת הגדולה, אולי אני טועה, מתוך המנגינה של הדברים שלי, אתם מבינים איפה פחות או יותר אני נמצא, אבל בכך סיימתי את הזמן.